מעשה שהיה כך היה, השבת התארחנו בבית מלון, ויהודים שלומי אמוני ישראל הביאו עמם יין מעשה בית, שהוא בעצם יין אמיתי ובלי סוכר ולא מבושל, והיה אדם ששכח את הבקבוק יין שלו מליל שבת למחרת עד יום שבת על גבי השולחן שבו הוא סעד. למחרת הוא הלך לברר אצל המלצרים ואמרו לו, הנה בפינה הזו יש את כל התקרובת אשר אספנו מעל גבי השולחנות. הלך ואיתר שם את הבקבוק יין שלו, והוא רואה שמידת היין אותה מידת יין שהייתה בליל שבת כשהוא עזב את חדר האוכל. המלצרים שם היו מהם גויים בדואים, והיו מהם גם נערות, מהם אולי רוסיות, מהם אולי יהודיות, שאולי הם בגדר מחלה שבת בפרסיה. ואז שאלתו היא, מה דין היין הזה? האם מותר לו לשתות מן היין הזה או לא? והתשובה, בנסיבות האלה מותר לשתות מן היין הזה, וזאת על שומה, בגלל צירוף של כמה וכמה היתרים כדי להגיע להיתר הזה. נזכיר אבל ונאמר שרבנו בפרק 13 מהלכות מאכלות אסורות, הלכה ח', כותב, מותר לישראל להפקיד ינו בכלי סתום ביד גויים, והוא שיהיה לו בו שני סימנים, וזהו הנקרא חותם בתוך חותם. כלומר, אין היהודי רשאי להפקיד יין אצל גוי, אלא אם כן הוא סתום חותם בתוך חותם. אם אתם זוכרים את שיטת הכיסויים שהיו מכסים את היינות בשנות ה-50, יינות שהיינו צורכים מהתעשייה, היה בהם פקק עמוק עמוק, ומעל הפקק שעם, חומר שהוא אותם אותו לגמרי. זה נקרא חותם בתוך חותם. שאז אם הגויים המובילים את היינות ממקום למקום, אם תחשק להם נפשם לשתות כמעה, לפתוח, לטעום, אזי ירגישו מיד שהם פתחו, כי בשביל לסלק את השעם ולפתוח את הפקק כבר יורגש שיד זרה נגעה בזה. מה שאין כן אם זה נניח היה מכוסה רק בפקק, הוא עלול להחליף את הפקק, ואז לא נדע אם אכן הוא טיפל ביין או לא. אבל היום עושים פקק ממתכת, מכסה ממתכת, אבל עם פלומפה, דהיינו למטה מסביב יש חתיכת טבעת שהיא מהודקת, שאז אם האדם ירצה לפתוח את המכסה, אז הטבעת הזאת תיקרע, ואז יורגש שאכן באמת נפתח הבקבוק הזה. יוצא אפוא, לכאורה, אם אדם הפקיד אצל גוי, יהודי הפקיד אצל גוי, יין שאיננו חותם בתוך חותם, כמו היין הזה שהיה מכוסה במכסה של פח, אבל בלי פלומפה, כי הרי הוא כבר מותחל, יין הזה מותחל. ואז לכאורה יש לנהוג בזה איסור, שהרי אם יהודי מפקיד אצל גוי יין בלי חותם בתוך חותם, אלא עם חותם אחד, יש לנהוג בזה איסור. אבל רבנו כבר קבע ואמר כלל שבהלכה ח' פרק י' הלכה ח' מלכות מחלות אסורות, כל מקום שנאמר בעניין זה שהיין אסור, אם היה הגוי שנאסר היין בגללו עובד עבודה זרה, הרי הוא אסור בהניה, ואם אינו עובד עבודה זרה, הרי הוא אסור בשתייה בלבד. בכל מקום שנאמר גוי סתם, הרי זה עובד עבודה זרה. כלומר, כשרבנו אומר שמפקידים ביד גוי רק חותם בתוך חותם, ומשמע בחותם אחד אסור, הנמלא לגוי, סתם גוי, הוא גוי עובד עבודה זרה. אבל גוי שאיננו עובד עבודה זרה, כמו המוסלמים שאינם עובדים עבודה זרה, נכון שחכמים אסרו את יינם בשתייה, להבדיל מהנוצרים שחכמים אסרו את יינם בהנאה, לא רק בשתייה אלא בהנאה. אבל סוף סוף מדובר ביינם. אבל יין של יהודי שמופקד ביד מוסלמי, לא ביד נוצרי אלא ביד מוסלמי, וכשהוא רואה שעל בסיס הכמות נשאר אותה כמות, שאז לכאורה אין חשש שהוא פתח ויצק, כי טלטול הבקבוק כשהוא לעצמו והוא סתום, גם לא חותם בתוך חותם, אין זה אוסר את היין, אפילו שהיין מטלטל בתוך הבקבוק. מתי היין נאסר? אם הוא מערה, אם הוא יוצק, אם הוא שם את ידו ביין ומשכשך. אבל כל שאין בו אחד מהדברים האלה, עירוי, יציקה, שכשוך ביד, אזי היין לא נאסר כל עוד הבקבוק סתום, הוא מעביר את הבקבוק ממקום למקום. זאת ועוד, כשיש לנו יהודי אשר מובילים לו את היין גויים, ואפילו מדבר בגויים עובדי עבודה זרה, ובעל הבית היהודי נלווה אליהם, כל שאימת היהודים עליו, הבעל הבית עליהם, אין חוששים שמא קלקלו את היין. וכאן במקרה הנדון ניתן לומר שני דברים. א', הם בתור עובדי מלון יש להם כללים, יד לא תיגע בו. הם אוספים את האוסף, ובעל המלון או השף הם מחליטים מה עושים עם זה, לא כל אחד עושה מה שהוא רוצה. ב', יש לנו משגיחים, שני משגיחים הסתובבו שם, אז אימת היהודים או אימת הבעל מלון עליהם, ואז אין חשש שמה בכל זאת פתחו, שמה בכל זאת טעמו. וגם לאותן נערות שאולי הן יהודיות ואולי הן בגדר מחלה שבת בפרסיה. נכון, יש ויכוח גדול מאוד האם יש גדר של תינוק שנשבע לכל יהודי, נער ונערה בימינו, שהוא מחלל שבת פרהסיה. ולא ניכנס לסוגיה הזו, כי היא סוגיה מצד עצמה דורשת ברור וליבון. אבל בדיני יהיה נסך אנחנו מצאנו דין שבו הבחינו בין גויים שעבודה זרה שגורה בפיהם ובין גויים שאין עבודה זרה שגורה בפיהם, כגון שפחה גויה שהתגיירה טבלה ויחד אימה גם בניה הגדולים שהם גויים, מאלה צריך לחשוש אף על פי שטבלו, כי עדיין שם עבודה זרה שגור בפיהם. ואילו ילדי הקטנים לא צריך לחשוש, כי אין שם עבודה זרה שגור בפיהם. כלומר צריך ויכולים לצרף לעניין, כשאין מדובר בנגיעה ודאית, בניסוח ודאי, בוודאי ובוודאי שניתן לצרף את הסברה הזו עם שם עבודה זרה שגור בפיהם או לא. כשמדובר שהגוי ממש נוגע, גוי שעובד עבודה זרה נוגע ביין ממש, אז טוב, רבנו אוסר. בעלי התוספות אומרים אין מה לחשוש בימינו, בגלל שאין שם עבודה זרה בפיהם והם קטינוקות שנשבו, צירופים של דברים שאחינו אשכנזים בגלל שהיו יחד עם הנוצרים הייתה להם בעיה מאוד מאוד גדולה מאוד מאוד בעניין היין. אבל כשאין ידוע בכלל אם נגע, וכאמור כשיש אימת בעל הבית ואימת המשגיחים עליו, אז ודאי וודאי שכדאית אותה סברה לומר, מאחר ואין להם מושג בענייני עבודה זרה, אז אין מה לחשוש שמה בכל זאת פתחו, שמה בכל זאת השתמשו וכו'. ולכן מכוח כל הספקות הללו הורנו לו להיתר שמותר לו להשתמש באותו יין, ישתו ענוים וירו. ובחנו רגע שמה זה גבל.